בשבוע שעבר למדנו שאכן יש ערך בקידושין, וזה מושג של גם קידושין וגם של משפחה מוכר היטב בעולם היהדות, אבל לא למדנו עדיין האם יש אכן מצווה לקדש אישה, וכמו כן לא למדנו אם יש חיוב על אישה להתקדש. נתחיל דווקא בשיטה קיצונית, שיטת הראש במסכת כתובות פרק ראשון, סעיף י"ב. הדיון מתחיל עם צריכים מניין לברכת חתנים. ברכת חתנים זה הברכה שאנחנו מברכים אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על העריות ועשה לנו את הארוסות וכו'. הברכה שאצלנו הרב המסדר קדושין מברך לפני החופה, לפני הקדושין. הברכה הזאת כמובן היא מאוד מורכבת, ברכה די ארוכה, וברכה שלכאורה נראית מאוד מוזרה, שבדרך כלל מברכים על דבר חיובי, אשר כשל מסותה בציוונו להתעטף בציצילה, אשר כשל מסותה בציוונו להניח תפילין. וכאן הברכה היא מנוסחת בצורה שלילית, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על העריות, עשה לנו את הארוסות. הברכה הזאת, לכאורה, היא ברכת מצווה, ברכה שמברכים אותה לפני שמקיימים מצווה. כידוע, הברכות מתחלקות לשלושה סוגים עיקריים. יש ברכות המצווה שמברכים אותם לפני שמקיימים מצווה, ויש ברכות השבח שמברכים אותה על תופעה יוצאת דופן, התופעה שלא רואים אותה כל הזמן, כמו הברכה שמברכים בזמן שיש קולות וברקים, ומברכים ברכות שהכחול גברתו מלא עולם, ברכה עושה מעשה בראשית, או ברכה שרואים קשת. כל הברכות האלה מסוג זה נקראות ברכות השבח, ויש כמובן ברכות הנהנים, ברכה שמברכים לפני אכילה. גם ברכת הנהנים וגם ברכת המצווה מברכים אותם עובר לעשייתן לפני שעושים את זה. בברכות המצווה ההגדרה הזאת מדויקת, צריכים לברך אותה עובר לעשייתן, הכוונה בצורה הכי קרובה, בזמן הכי קרוב לקיום המצווה. לכן מחזיקים את התפילין למשל קרוב ליד לפני שמברכים את הברכה, כדי שהברכה תהיה לפני שאתה מקיים את המצווה, אבל סמוך מאוד, עובר לעשייתן. וברכות הנהנים, אז הביטוי עובר לעשייתן שם זה לא הביטוי המקובל, אבל כמובן צריכים לברך לפני שאוכלים, וגם רצוי כמובן שהברכה תהיה סמוכה לזמן האכילה. וברכות השבח, כאן לכאורה אפשר לברך את הברכה גם אחרי המאורע המיוחד שמחייב את הברכה. למשל, מי שרואה תלמיד חכם. אז אחרי שאתה רואה את התלמיד חכם, יש ברכת השבח שמברכים. אחד שרואה בראייה משונה, לכן אחד שנכנס לגן חיות, ורואה חיות בהמות שהוא לא רגיל לראות אותן בצורה סדירה בחייו, אז הוא מברך ברכה מיוחדת. והברכה הזאת אפשר לברך אותה אחרי שראית את התופעה המיוחדת הזאת. לכאורה גם אפשר לברך אותה קודם עשייתן. אם אתה הולך לראות את זה, יכולים לברך לפני כן. נדמה לי שבארץ, בשער של הגן, יש ברכה שמברכים, ואנשים מברכים אותה גם לפני שנכנסים. בכל אופן, לכאורה ברכת האירוסין, לכאורה זה ברכת המצווה, אבל כאן הראש מביא דיון אם צריכים עשרה לברכה זו. הוא מביא את הגמרא שלומדת ברכת חתנים מבועז, ומהמקורות שמוזכרים שם במסכת כתובות דף זין, ושם כתוב שמקהלות ברכו עם, במקהלות על עסקי מקור, מברכים, ולכן יש כאלה שאומרים שצריכים עשרה. הראש מביא פולמוס בקשר לזה, אם באמת צריכים עשרה, והראש בעצמו אומר, אני מבין את דברי רב החי גאון. רב החי גאון בעל השרטוט, שכתב שצריכים בחת אירוסין בעשרה. והוא לומד, הראש אומר, הוא תומך בשיטה זו, והוא אומר שצריכים עשרה לבחת אירוסין. לכאורה זה קשה מאוד, הרי כל ברכת המצווה אפשר לברך אותה גם בלי מניין. למה כאן צריכים מניין? הראש מביא עוד מחלוקת. יש אנשים שאומרים שצריכים לברך ברכת האירוסין לפני הקידושין, כמו כל מצוות שמברכים אותם עובר לעשייתן, ויש שאמרו שבמקרה הזה זה חריג, בגלל שזה תלוי בדעת אחרים. הרי בן אדם שהולך לקדש אישה, ואם הוא יברך ויציע לקידושין והיא תסרב, אז הרי הברכה היא ברכה לבטלה. הראש מביא דעה שמברכים אחר עשייתן. לפי הדעה הזאת, זה דומה למצוות אחרות שהן תלויות בדעת אחרים, ולכן אי אפשר לברך אותה משום שאתה לא בטוח שאכן המצווה תתבצע, תתקיים. לפי זה אמנם יש חידוש, שאפשר לברך ברכה זו גם אחרי שקיימת את המצווה. בדרך כלל צריכים לברך עובר לעשייתן, ומה קורה אם לא בירכת עובר לעשייתן? וזה יש מחלוקת ידועה בין הרמב״ם לבין בין הרמב״ם לבין האור זרוע. האור זרוע באמת פוסק שמי שלא בירך לפני האירוסין, או ליתר דיוק, מי שלא בירך לפני המצווה, יכול לברך ברכה אחרי המצווה. אבל הרמב״ם חושב שצריכים לברך לפני המצווה, ואם לא בירכת לפני המצווה, זה ברכה לבטלה. אם קיימת את המצווה ואחר כך אתה מברך, זוהי ברכה לבטלה. השיטה הזאת שאומרת שאפשר לברך כאן אחרי האירוסין, כנראה סוברת שאכן ברכת האירוסין זה ברכת המצווה, אבל היא סוברת כמו דעת האור זרוע, שבמידה שלא בירכת לפני האירוסין, לפני המצווה, אפשר לברך אחר מכך. אומר הראש שאפשר לברך ברכה זו גם אחרי האירוסין, אבל הוא מנמק את זה בצורה אחרת לגמרי. אומר הראש, יש בכלל שמקשים על הנוסח, כמו שהזכרנו בהתחלה, למה לא מברכים ברכה ישירה, אשר כשאנו מסודה וצירנו לקדש את האישה? ואיפה מצאנו ברכה מוזרה כזאת, שיש איסורים כאן, ויש עריות כאן, ומזכירים חופה כאן? הרי בזמן הקידושין, בזמן הגמרא, קידשו אישה שנה אחת, עד שנה אחת לפני הנישואין. אז למה מזכירים גם בכלל חופה כאן? מחדש הראש, ברכה זו איננה ברכה לעשיית המצווה, אלא ברכה על התופעה הזאת שאנשים נכנסים לברית הקידושין. והראש אומר, כי פריה וריביה היינו קיום המצווה. משמע מדברי הראש שאין בכלל מצווה לקדש אישה. המצווה היא לפרוט ולרבות. אכן, כמובן הדרך הטובה ביותר מבחינה הלכתית ומבחינה מעשית זה לקדש אישה, להיכנס לחופה וקידושין, ורק אחר כך להפרוט ולרבות, כמובן. אבל הראש הרי טוען שמי שיש לו פילגש, כרגע לא נדון בצד ההלכתי אם מותר ואיך מותר להחזיק פילגש, אבל טוען הראש, מי שיש לו פילגש, הרי אם היא תלד, הוא יקיים מצוות פריה ורבייה. למה הברכה היא תהיה ברכת המצווה הקידושין, בזמן שהברכה האמיתית צריכה להיות הפריה ורבייה, זאת היא המצווה האמיתית, ומקיימים פריה ורבייה גם בלי קידושין. ועוד, הרי מברכים ברכה זו גם בזמן שאני בטוח שלא יהיו ילדים. כמובן באחד בשני צורות, או שהאישה עקרה ולא יכולה ללדת, או שאני יודע שלגבר המקדש אין כוח להוליד ילדים. בשני המקרים האלה אמנם אין פריה ורביה, אבל עדיין מברכים ברכה זו. סימן שהברכה איננה על פריה ורביה, והברכה היא לא על קידושין, על המצווה של קידושין, בגלל שאין מצווה של קידושין, לפי דעת הראש. אז אומר הראש שברכה זו נתקנה לתת שבח לקדוש ברוך הוא, אשר קידשנו במצוותיו והבדילנו מן העמים, וציוונו לקדש אישה מותרת ולא אחת מן הראיות. במידה שבן אדם רוצה להתקדש, אז התורה אומרת איך לקדש אישה, והתורה אומרת עם מי אסור להתקדש. אז לכן הברכה היא בעצם ברכת השבח, ברכה המיוחדת על התופעה הזאת שזוג צעיר מקדש, מתקדשים כדת משה וישראל. ולכן אומר הראש, הזכירו את הדין של היתר הנשואים ואיסור העריות, שאדם לא יתאה ויחשוב, אם בירכתי ברכה על קידושין אז אולי אשתי מותרת לי, הרי היא ארוסה, ומדורייתא אז ארוסה מותרת לבעלה, זה אסור רק מדרבנן לפי דעת רש"י ורוב הראשונים. בן אדם עלול לטעות ולחשוב, טוב, קידשתי, אני יכול לקיים יחסים עם האישה הזאת. אז אומרים לו, ועשה לנו את הארוסות, התיר לנו רק את נשואות לנו על ידי חופה וקידושין, ולכן מברכים על ידי חופה וקידושין, שאל תתאש על ידי קידושין בלבד, צריכים גם חופה. בכל אופן, דעת הראש היא די ברורה, שאין מצווה של קידושין, והברכה על קידושין היא ברכת השבח. הספר החינוך, שהוא בדרך כלל דוגר בשיטת הרמב״ם, פוסק גם כן שיש מצווה לקדש אישה, הוא מביא את המצווה הזאת במצווה תקנ"ה, ולכן ברור שהוא מונע את הקידושין בתור מצוות עשה, אבל הוא גם חושב, בניגוד לדעת הרמב״ם שנראה עוד מעט, שהחינוך חושב שאכן יש מצווה לקדש אישה, והברכה היא ברכת המצווה, אבל הוא גם סבור שמברכים לפני הקידושין, אחרי הקידושין. הוא אומר החינוך, מפני שמעשה הקידושין תלוי בדעת אחר, דהיינו האישה, אינו ראוי לברך הברכה קודם המצווה כשאר המצוות. אמנם הוא כותב שהרמב״ם כתב שם קידש ולא בירך תחילה כמו שאר המצוות, שלא יברך כך שתהיה ברכה לבטלה, אבל החינוך בעצמו חולק על הרמב״ם וחושב שמברכים ברכה זו אחרי הקידושין. אבל זה כמו הדעה שהובאת בראש, שאכן יש מצווה לקדש אישה, כנראה שהחינוך יחשוב שלא צריכים עשרה לברכה זו, הרי זה דומה לכל ברכות המצווה, אבל מברכים אותה אחר עשייתן בגלל הסיבה שאמרנו, מצווה שתלויה בדעת אחרים. מעניין דרך אגב שהסיבה הזאת שלא מברכים ברכה על מצווה שתלויה בדעת אחרים מוזכרת בקשר לכלל שלא מברכים בכלל על מצוות בין אדם לחברו. יש דיון שלם על איזה מצוות מברכים ועל איזה מצוות לא מברכים, אבל אחד מן הכללים הוא שהמצוות בין אדם לחברו לא מברכים, ואחת מן הסיבות שמציעים זה בגלל שכל מצווה בין אדם לחברו, למשל משלוח מנות, יש עליי חיוב דרבנן, חיוב מדרבנן לתת משלוח מנות, ועובדה אני שולח מנות למישהו, ולמה לא מברכים? לפני ששולחים את המנות, למה לא מברכים? מה שקשב זודה בצבנו, המשלוח מנות. ומציעים תשובה שאולי המקבל יסרב לקבל, עד שהוא מקבל, ההנחה הזאת אומרת שאני לא מקיים את המצווה דווקא בשילוח. אם אחינו יסרב לקבל, אני לא מקיים את המצווה. ולכן, לא כדאי לברך ברכה זו לפני שאני שולח את המנות, בגלל שאולי אני לא אקיים את המצווה ותהיה ברכה לבטלה. כמובן, לפי מה שלמדנו עכשיו, גם לפי החינוך וגם לפי הדעה שעובד בראש, היה מקום להציע, אם הטעם הזה מקובל עלינו, אכן אולי אי אפשר לברך את הברכה הזאת לפני שאני מקיים את המצווה. אבל למה שלא יברכו אחר כך? כמו שהם הביאו שבקידושים מברכים אחר כך, לפי שיטתם, למה לא לברך הברכה בין אדם לחברו, לפי הטעם הזה, גם אחר עשייתן. כמובן, אולי הם באמת יסכימו לכך. אנחנו לא פוסקים כמותם לא בקידושים, ממילא לא פוסקים כמותם בעניינים אחרים. אבל בכל אופן, לפי הדעות האלה, היה מקום לשאול, למה בשאר מצוות לא מברכים אותם, מצוות בין אדם לחברו, לא מברכים אחר עשייתן. הרמב"ן בכתובות שם, בדף ז' עמוד ב', מביא דיון בקשר לזה גם כן, והוא שואל את כל השאלות האלה שהראש שאל, הרי זה ניסוח מאוד משונה, למה למזכירים חופה, אבל הוא מחדש, לדעתי חידוש גדול וחידוש אחר לגמרי. אומר הרמב"ן, בוא נזכר שבזמן הגמרא האירוסים והחופה התקיימו בזמנים שונים. חתן וכלה התקדשו, כנראה לא באופן שאנחנו עושים את זה היום, בקהל עם, במעמד גדול, בקייטרינג וכל זה. פשוט, זוג החליט להתחתן, אז הם קבעו ברית האירוסים ביניהם, והחליטו שתוך שנה הם יגיעו לחופה. נתנו להם שנה כדי להכין צרכי החתונה, גם החתן צריך להכין, גם הכלה צריכה להתכונן. ממילא, עד שנה מותר לדחות את הנישואין. המשנה במסכת כתובות אומרת שיותר משנה חכמים הקפידו שלא יהיה יותר משנה, והפעילו אפילו סנקציות ממוניות על החתן שמסרב לקדש, להתחתן, ללכת לחופה עם הארוסה שלו, יש כפייה כאילו. כפייה ממונית, ללכת לחופה, הרי הם כבר מורסים. אומר הרמב"ן, היות שאנחנו לא מקדשים ומתחתנים באותו זמן, אז אי אפשר לברך ברכת המצווה על הקידושים. ולמה? אומר הראש, אומר הרמב"ן, שאם החופה הייתה נעשית עכשיו, היינו כן מברכים אשר כשאנו מסותר בצבענו לקידושים. והחופה, כמו שמברכים על השחיטה. אבל היום, לפי הגמרא, בזמן הגמרא, אומר הרמב"ן, אני לא יכול לברך על הקידושין ועל החופה, שהרי לא עושים חופה עכשיו. אלא מה תגיד? בסדר, עכשיו עושים רק קידושין, תברך רק על הקידושין. אומר הרמב"ן, קידושין זה חצי מצווה. הרי המצווה בשלמותה היא חופה וקידושין, או ליתר דיוק, קידושין וחופה. אם אחד מקיים את המצווה הזאת, ניחא, יש ברכת המצווה. אבל כאן זה חצי מצווה, ולא מצאנו ברכה על חצי מצווה. אבל לעשות קידושין בלי ברכה בכלל, זה לא מתאים. לכן חכמים תקנו ברכה כזאת מוזרה, אשר קידשנו על העריות, עשה לנו את האסורות, את האחרות, שקידושים תופסים בהם, והודיעו שהם אסורות אלא ידי חופה וקידושים. אז בעצם, בסוף הרמב"ן אומר, הברכה היא שמברכים על קדושתן של ישראל. וזה דומה לקדושה, שמברכים אשר בחר בישראל קדושנו בקדושה, בקדושת שבת. אז הוא אומר, בעצם הברכה שמברכים היום על ברכת הקידושים, על הקידושים, זה בעצם כן ברכת השבח, כמו שאומר הראש. אבל בניגוד לראש, הראש חושב שזה ברכת השבח, בגלל שבעצם אין מצווה להתקדש. אומר הרמב"ן, יש מצווה להתקדש, אבל המצווה להתקדש זה להתקדש בקידושין וחופה. ומה שאני עושה עכשיו זה רק חצי מצווה. בגלל שזה חצי מצווה, אני לא יכול לברך ברכת המצווה. פטור בלא כלום אי אפשר. לא רציתי להנהיג קידושין בלי ברכה. אז לכן תקנו ברכת השבח. אז ראינו שלפי הראש אין מצווה של קידושין, לפי הרמב"ן יש מצווה של קידושין, אבל זה חצי מצווה, המצווה היא קידושין וחופה. וברמב"ם מצאנו שיטה שחולקת כנראה גם השתיים. הרמב"ם אומר, פוסק, כל המקדש אישה בין על ידי עצמו, בין על ידי שליח, צריך לברך קודם הקידושין, או הוא, או שלוחו. ואחר כך מקדש, כדרך שמברכים קודם כל המצוות. הביטוי הזה ברמב"ם, כדרך שמברכים קודם כל המצוות, מלמד אותנו שיש מצווה לקדש אישה, והברכה היא ברכת המצווה, לא כמו דעת הראש ולא כמו דעת הרמב"ן, אלא זה ברכת המצווה. אבל זה גם בניגוד כמובן לדעת החינוך, שאומר שאפשר לברך ברכה זו אחרי הקידושין. אומר הרמב"ם, גם אני, גם השליח שלי, יכול לברך ברכה זו, אבל צריכים לברך אותם קודם המצווה, כמו בכל המצוות. אומר הרמב"ם, שלא נטעה, שלא תהיה אי הבנה, הרמב"ם אומר מפורש, אם קידש ולא בירך, לא יברך אחר הקידושין, שזו ברכה לבטלה, מה שנעשה כבר נעשה. אומר הרמב"ם, אני חייב לברך את הברכה, לפני שאני מקיים, ואחר כך, אם כבר קיימתי את המצווה, וכבר קידש את האישה, אין מקום לברך, והברכה תהיה ברכה לבטלה. הרעבד המקום מסיק, ואומר כאילו דעת החינוך. אומר אברהם, איננו אומרים כן, אלא מקדש, ואחר כך מברך, ואתה מפני שהדבר תלוי בדעת האישה. שאם תימשך האישה, ולא תרצה לקבל, הרי הברכה לבטלה. כנראה שהראש חולק, שהרייבד חולק על הרמב״ם בנקודה העיקרית שאפשר לברך ברכת המצווה גם אחר עשייתן. הרי הזכרנו שיש מחלוקת בזה בין הרמב״ם ובין האור זרוע. כנראה שהחינוך והרעבד מסכימים דעת האור זרוע, ואילו הרמב״ם שסובר בכל ברכות המצווה אי אפשר לברך אותם אחר עשייתן, סובר שגם ברכת המצווה של קידושין אי אפשר לברך אותה אחר ש קידשת האישה. איך אפשר לברך ברכה זו, והרי באמת זה תלוי בדעת אחרים? כנראה שכאן זה סביר להניח, או אפילו יותר מסביר להניח, שהקלה תסכים. הרי מדברים על כך, מדברים על עסקי קידושין, החתן כנראה אומר לה שהוא רוצה להתקדש אותה, בזמננו שאנחנו מקדשים מתחת לחופה, הרי הדברים ברורים, שהכלה עומדת שם בסמלה לבנה, מוכנה לקידושין, לא עולה לדעת שבאותו מעמד היא תסרב. וכמובן, הרובה דרובה דרובה זה כל כך מוכח שהיא תסכים להתקדש, יגיד הרמב״ם שבמקרה כזה מותר לברך גם אם זה תלוי בדעת אחרים. יש נקודה אחרת שכתובה כאן ברמב״ם, שהשליח גם יכול לברך. הרי מצאנו במסכת קידושין פרק שני, משנה ראשונה, שבן אדם יכול לקדש על ידי שליח. אם הוא יקדש על ידי שליח, אז אומר הרמב״ם שהשליח יכול לברך. מי שעושה את המצווה, מברך. יש כמובן מי שמקיים את המצווה. אם השליח עושה מעשה קידושין, אבל הקיום של המצווה זה בוודאי לזכותו של החתן ששלח שליח לקדש אישה, הוא מקיים את המצווה. אבל השליח הרי עשה מעשה המצווה, הוא בעצם עשה את הקידושין, הוא יצר את הקידושין על ידי זה שהוא נתן לאישה את הכסף ואמר לה הרי את מקודשת לה המשלח. ממילא אומר הרמב״ם שגם השליח יוכל לברך. שם הרמב״ם ממשיך פרק ג' הלכה חפדלי, הוא אומר, כיצד מברך, הניסוח קצת שונה מהניסוח שלנו, ברוך אתה השם אלוקים מערך עולם, אשר קדשנו מצוותיו, והבדילנו מן העריות, אצלנו כתוב, אנחנו אומרים וציוונו על העריות, הרמב"ם ממשיך ועשה לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשאות על ידי חופה וקידושין, ברוך אתה השם מקדש ישראל. הסוף של הברכה לפי הרמב״ם זה מקדש ישראל, אנחנו מוסיפים על ידי חופה וקידושין. בעצם לפי הרמב״ם אולי בכוונה לא מזכירים חופה, בגלל שהרי מברכים ברכה זו בשעת הקידושין, והרמב״ם סובר שיש ברכה בקידושין, יש מצווה בקידושין בלי החופה, אז אולי לפי הרמב״ם לא מזכירים. אז ראינו שלפי הרמב״ם יש מצווה של קידושין, לפי הרמב״ן יש מצווה של קידושין, אבל זה חצי מצווה, המצווה היא גם קידושין וגם חופה. לפי הראש אין בכלל מצווה של קידושין. מה שמעניין שלפי הרמב״ם ראינו שהמצווה היא קידושין, אבל בכותרת ללכות אישות הרמב״ם כותב מצוות עשה אחת, והיא לישא אישה בכתובה וקידושין. כנראה שלפי הרמב״ם רק בכותרת, אמנם בהלכה כאן לא מצאנו דבר כזה, אבל בכותרת הרמב״ם מזכיר שהברכה היא ברכה אחת. לא, סליחה, לא שהברכה היא אחת, אלא המצווה היא אחת. המצווה היא לישא אישה בכתובה וקידושין, משמע שהנשואים והכתובה והקידושין זה הכל מצווה אחת, גם הקידושין וגם הנשואים. אמנם הרמב״ם הזה מאוד קשה מסיבות אחרות גם כן, שהרי הרמב״ם מזכיר כאן שכתובה זה חלק מהמצווה של קידושין, ואילו בהלכה בספר משנה תורה הרמב״ם פסק שכתובה זה דרבנן. אי אפשר להגיד שיש מצוות עשה מדורייתא לישא אישה בכתובה וקידושין אם הרמב״ם פוסק שבכלל הכתובה זה דרבנן. אנחנו נדון עוד בהמשך ברמב״ם בכותרת הזאת. בשבילנו כרגע מה שראינו זה ששם באמת משמע כמו דעת הרמב״ם, שיש מצווה אחת לישא אישה בכתובה וקידושין, גם הנשואים והקידושין הם חלקים ממצווה אחת. ואילו כאן הרמב״ם פוסק שמברכים ברכה שהיא ברכת המצוות, בוא נזכר בלשון של הרמב״ם כדרך שמברכים על כל המצוות. ואילו הברכה היא רק על הקידושין ולא על החופה. סברה ישירה שנובעת מדברי הרמב״ם כאן היא שהחתן בעצמו צריך לברך את הברכה. הרי ברכת המצווה מברכים אותה על ידי מי שמקיים את המצווה. אמנם יש דין של ערבות במצוות, ואם אני חייב במצווה מסוימת אני חייב גם בערבות על המצווה הזאת, ולכן אני יכול לברך עבור מישהו אחר. למשל בראש השנה, גם אם יצאתי בשופר אני יכול להוציא מישהו בברכה על שופר, למרות שאני לא מקיים את המצווה בגלל ערבות. אבל יש ערבות בגלל שהיום כרגע אני חייב לברך לקיים את המצווה הזאת. כמו שאני חייב לקיים, אני חייב לדאוג שאתה תקיים. לכאורה על קידושין קשה להגיד שיש ערבות. אין ערבות על דבר שלא צריכים לעשות היום, שאני לא חייב ביום הזה, בזמן הזה. ולכן סביר להניח שלפי הרמב״ם החתן בעצמו צריך לברך ברכה זו, ואכן זה היה המנהג בכמה וכמה קהילות מאנשי עדות המזרח. בתימן ובעוד מקומות המנהג היה כנראה כפי דעת הרמב״ם שאכן מברכים ברכה זו מי החתן מברך. אבל בצורה ממש חריפה יותר מצאנו תשובה של הנודע ביהודה שמחזק השערה הזאת שהחתן צריך לברך, אבל הוא אומר את זה בצורה מאוד חריפה. הוא אומר, הדיון שם הוא בקשר לנשואי חירש, אחד שלא יכול לשמוע, האם אפשר לברך להוציא אותו בזמן שהוא לא שומע. אומר הראש, אני בכלל חושב, אומר הנודע ביהודה, אני בכלל חושב שיש בעיה בכלל, הרי ברכת האירוסין על החתן לברך. והרמב״ם בתשובה כתב שאם אחר מברך הרי ברכה לבטלה, רק החתן בעצמו יברך. מנהג ישראל אינו כן מסדר קידושין מברך. הסיבה שאצלנו החתן אינו מברך מוסבר באחרונים שיש אנשים שלא יודעים לברך היום בכלל, בפרט בחוץ לארץ יש אנשים אפילו שהם לא דתיים שהולכים להתקדש לפי דעת משה וישראל והם לא יודעים לקרוא עברית אז לקרוא ברכה זו זה קשה להם אז שמה תגיד בסדר, אז אם אחד לא יכול לברך אז מישהו יברך עבורו אבל אם הוא יברך, שיברך בעצמו לזה תקנו לעשות את הכל בצורה אחת שלא לבייש מי שלא יודע תקנו שכל אחד יביא רב מסדר קידושין שיגיד את הברכה זה אני יכול להבין לפי דעת הראש, לפי דעת הרמב״ם לפי הדעה שזה לא ברכת המצווה אבל לפי הרמב״ם איך יכול להיות שהרב מברך בזמן שהוא לא מקיים שום מצווה ולכאורה אין ערבות אבל אני לא יודע בידע מה בצורה חריפה יותר שהרמב״ם חושב שזה ברכה לבטלה וזה נזכר בשוט הרמב״ם שזה ברכה לבטלה ראיתי פעם חתונה תימנית שהרב קפח היה מסדר קדושים והוא בעצמו בירך את הברכה ניגשתי אליו לאחר מכן ואמרתי לו הרי לפי דעת הרמב״ם החתן צריך לברך הרב שמברך זה ברכה לבטלה אז הוא אמר לי קודם כל שבתימן כך היה מנהג והוא השתמש בביטוי הזה בארץ התקלקלנו אנחנו שינינו את מנהגנו ואנחנו עושים כדעת האשכנזים היום שגם הרב מסדר קדושים אבל שאלתי אותו בכל זאת הרי זה ברכה לבטלה הוא אומר הרמב״ם לא כתב תשובה כזאת אמנם הנודע ביודע ציטט שיש רמב״ם בתשובות, הרב קפח שהיה בקי גדול בכל כתבי הרמב״ם, הכחיש ואמר שהוא לא מצא תשובת הרמב״ם. אמנם טענתי שזה נובע משיטת הרמב״ם, הוא אומר, הרמב״ם לא כתב את זה, הרמב״ם אמר שבאמת החתן צריך לברך, אבל יכולים להוציא אותו בדיעבד לפי מנהגנו היום. אז ראינו שלפי הרמב״ם זה מצוות עשה שחל על החתן, אולי באמת היה עדיף שהחתן יברך, אבל נוהגים היום שהרב מסדר קידושין מברך גם לפי דעת הרמב״ם.